אז היום הנושא הוא מטבע הדברים, כן, בהתפתח המאורעות, אז אנחנו נדבר קצת על האם תהיה מלחמת אזרחים בישראל. אנחנו כמובן לא רק נדבר על מה יהיה, אלא גם על מה שאנחנו רוצים שיהיה, ואיך אנחנו רוצים שזה בדיוק יהיה. ובשביל לדון בנושא טוב טוב, אז קודם כל צריך לדעת מה זה מלחמת אזרחים, מתי היא מתרחשת, למה היא מתרחשת ומה ההשלכות שלה. ואולי לפני שנתחיל להיכנס קצת לפן התורני של זה, אז נדבר קצת על הפן המדיני הפשוט של מלחמת אזרחים. צריך לומר שמאוד קשה להגדיר מלחמת אזרחים. זה לא דבר כל כך ברור מתי יש לנו מלחמת אזרחים. מהסיבה הפשוטה שקשה להבדיל בין מהפכה לבין מלחמת אזרחים. כי בעצם כל מהפכה יש בה איזשהו אלמנט של סוג של מלחמת אזרחים. זאת אומרת, אף אחד לא עושה מהפכה אם אין לו יריב, נכון? מהפכה מתבצעת כאשר רוצים להחליף את השלטון, ואפילו שלטון שיש לו תמיכה ממש מועטה, עדיין יש לו תמיכה כלשהי. למשל, עכשיו לא מזמן הייתה מהפכה בסוריה, אצל השכנים שלנו, דיברנו על זה לא מעט, ובמהפכה הזאת הייתה או מתהוות עכשיו גם סוג של מלחמת אזרחים. באיזשהו דילי, אחרי כמה שבועות, התחילו האיסלאמיסטים של סוריה לטבוח בחלק מהעלאווים, שהם המיעוט ששלט בסוריה במשך עשרות שנים. ואם כן, אז קשה לומר מתי זה בדיוק סתם מהפכה, ומתי זה ממש מלחמת אזרחים. מה שבטוח, ועל זה כבר דיברנו בעבר, יש הבדל עצום ואין סופי בין מהפכה ומלחמת אזרחים לבין מה שנקרא הפיכה. הפיכה זה כוח קטן מאוד, בדרך כלל כוח מדיני, כלומר אנשים מזרועות שלטוניות כאלה ואחרות, זרועות ציבוריות, מדיניות, אנשי משפט, אולי בדרך כלל אנשי צבא, שמנסים להשתלט, לקחת את השלטון, בדרך כלל בכוח הזרוע, באופן כזה שזה לא יורגש על ידי רוב העם. זאת אומרת, זה מין מנגנון קטן שמנסה לכבוש את הכל, וזה כמובן לא מה שנדבר עליו היום. למרות שכבר דיברנו על זה, מישהו העיר לי היום שהתמונה של השיעור, שהאם תהיה הפיכה בישראל, לא אני עשיתי אותה, מישהו עשה אותה בשבילי, ב-AI, והיו בה שלוש דמויות. והמעניין הוא שעם שלושת הדמויות האלה התפתחויות מאז, כל אחד בסיפור בפני עצמו. אחד זה יצחק עמית, שנהיה נשיא בית המשפט העליון בינתיים, באופן שהמון אנשים קוראים עליו תיגר, ואומרים שהוא מינה את עצמו באופן לא חוקי או חוקי למחצה. השני זה ראש השבק, שלא צריך להרחיב בכל מה שקורה סביבו בתקופה האחרונה. והשלישית זאת היועצת המשפטית לממשלה, שגם סביבה עכשיו יש דיבורים על פיטורים, אפילו נחשף איזשהו שיח שהיה בין היועצת המשפטית לממשלה וראש השבק כנגד השר לביטחון לאומי, אבל זה לא העניינים שלנו, אנחנו לא רוצים לדבר על פוליטיקה ברמה הפרסונלית, אנחנו רוצים לדבר על מלחמת אזרחים, ומלחמת אזרחים היא בכל זאת, לדעתי, כן שונה באיזשהו מובן ממהפכה. כי במהפכה, כאשר מדובר על מהפכה, בדרך כלל הכוח שעומד, תודה רבה, הכוח שעומד כנגד המהפכנים זה השלטון וזרועותיו. זאת אומרת, אם ניקח מהפכה, אחת מהמהפכות הקלאסיות של המאה ה-20, מהיפות והמיוחדות שבהם, שהרגשנו אותה אפילו היום, נכון? מי שגר פה, או שזה היה בכל הארץ, לא? היה היום אזעקה בכל הארץ, נכון? פחות או יותר כל המרכז. הארץ זה במרכז, לא? יש עוד ארץ חוץ במרכז? אז הייתה מהפכה איראנית, נכון? בסוף שנות ה-70. מהפכה איראנית, שהיא בסופו של דבר מהפכה שנפלה על הצד האיסלאמיסטי, אבל היא הייתה כל מיני קבוצות בחברה האיראנית שרצו להפיל את השלטון של השאה, והם חברו ביחד בצורך כך, והם לחמו בשלטון ובגרורותיו, בזרועותיו האנושיות, והצליחו, ובסוף באמת זה היה גם סטודנטים ליברליים וגם דמוקרטיים, אבל בסוף זה נהיה מהפכה האסלאמית, וכך קרה. מלחמת אזרחים זה קצת שונה. מלחמת אזרחים היא בדרך כלל לא שתי קבוצות שאחת זה השלטון והשני זה קבוצה שרוצה להחליף את השלטון, אלא שתי קבוצות רעיוניות בתוך חברה שנאבקות סביב איזשהו רעיון, שהרעיון שמוביל אותם הוא כל כך חשוב להם עד כדי כך שהם מוכנים להילחם עד זוב דם או עד מוות בקבוצה אחרת בחברה, לאו דווקא כדי להגן על השלטון. זאת אומרת, המטרה היא לא תמיד קרב בלימה כדי להציל את השלטון. ואם אנחנו מסתכלים על מלחמת האזרחים, אולי הכי מפורסמת בעולם, מה היא?
אמריקאית,
מלחמת האזרחים בארצות הברית, נכון? מהפכה הצרפתית היא מהפכה, שים לב, זה יותר קשה קצת. אבל מלחמת האזרחים האמריקאית, יש גם מהפכה אמריקאית, זה לא אותו דבר. המהפכה האמריקאית זה הקמתה של ארצות הברית. מלחמת האזרחים האמריקאית קרתה קרוב ל-100 שנה אחרי המהפכה האמריקאית, בין שנת 1861 לשנת 1865, כאשר במלחמת האזרחים בארצות הברית היה נושא. היה נושא שמאוד מאוד הטריד את האמריקאים אותה תקופה. איזה נושא?
עבדות.
עבדות. בסדר? אני לא אכנס, יש מחקר, אני חושב שזה אחד הנושאים הכי נחקרים בעולם, בהיסטוריה העולמית. מישהו פעם אמר לי שבכל יום יוצא ספר על מלחמת האזרחים בארצות הברית. בכל יום, תבינו איזה קצב. אני לא יודע אם זה כזה מדויק, אבל זה עדיין נתונים מפחידים, ואתם מתארים לעצמכם שאם יוצא ספר כל יום, אז כתבו על זה מכל הכיוונים האפשריים, אבל בטוח שהיה נושא שבתודעה רוב הלוחמים חשבו שהוא הנושא המרכזי, וזה העבדות. והמלחמה על העבדות היא לא הייתה מלחמה שצד אחד הגן על השלטון דווקא, וצד שני נלחם בו, היא הייתה מלחמה על רעיון. וכאן צריך לשים על השולחן כבר את הפילוסופיה שעומדת מאחורי מלחמת אזרחים. זאת אומרת, כאשר אתה מחליט, אתה האינדיבידואל, הפרט, מחליט לקחת חלק במלחמת אזרחים, שכמובן לקחת חלק זה יכול להיות ברמה המינימלית ביותר, לתמוך בה, לרצות שתהיה מלחמת אזרחים, וברמה הקיצונית ביותר זה לקחת נשק, פשוט להתחיל להרוג אנשים מהצד השני, אז חייבת להיות לך פילוסופיה שמנחה אותך, שאומרת את הדבר הבא. היא אומרת, הרעיון שאני נלחם עבורו, יותר חשוב מקיומה של המדינה. או מקיומה של החברה, כפי שמתקיימת כרגע. זאת אומרת, במילים אחרות, אני מוכן לקחת סיכון שהחברה שלי, המדינה שלי, תיעלם מהמפה לחלוטין, ובלבד שהרעיון שלי ינצח. או, במילים אחרות, אין זכות קיום לחברה לולא שהרעיון שאני נלחם עבורו ינצח. אז אני לא בטוח שזה מלחמת אזרחים. עוד פעם, אני חושב שזה יותר דומה לבלימת מהפכה או למהפכה. בסדר? זאת אומרת, אני רוצה לשים עוד פעם, יש פה, אני מבין, זה דק מאוד מה שאני אומר, אני מבין שזה דומה מאוד. ואני אומר, יש הבדל גדול בין להילחם כדי להחליף את השלטון המושחת והמסועה והמרושע, כאשר יש קבוצה של אנשים שמגנה על השלטון, גם אם היא גדולה מאוד, לבין להגיד, זה לא השלטון, השלטון לא מעניין אותי. הוא יכול להתחלף עוד 1,000 פעמים, זה לא מעניין. אני רוצה רעיון, אני רוצה עבדות. הכלכלה שלנו בדרום מתבססת על עבדים, ואנחנו לא מוכנים לוותר על, לא משנה, כלכלה, זה לא בטוח שזה היה עניין, אבל ככה טוענים, ככה. הכלכלה שלנו בדרום מתבססת על עבדים, ואנחנו נלחמים על הזכות להחזיק עבדים. בסדר? זה יכול להיות גם מניע אגואיסטי. זה לא יכול להיות מניע ברומו של עולם.
אתה
אבל יש לנו מלחמת אזרחים שהמניע היה שני שליטים שנלחמו על הפיפה.
אז זה לא מלחמת אזרחים, לדעתי. זה לא נקרא מלחמת אזרחים. זאת אומרת, במלחמת אזרחים תמיד יהיה משהו יותר גדול מזה. משהו יותר גדול. רגע, אז נגיע בזה, זה באמת שאלה מאוד מעניינת. זו באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת, נגיע אליה תכף. אנחנו נחזור אליה, נחזור לשאלה הזאת, זו שאלה מאוד מעניינת. אחת ממלחמות האזרחים האחרונות שהעולם זוכר, האמת היו מאז מלא, אבל אצלנו איך העולם נראה? איפה העולם מתחיל ואיפה הוא נגמר? מתחיל באירופה ונגמר בארצות הברית, נכון? זה העולם, כל השאר זה תפאורה מסביב, אבל המלחמת האזרחים שרוב האנשים פה ודאי עוד יכולים לזכור אותה, היא הייתה בישות מדינית שכבר נכחדה מהעולם, קראו לה יוגוסלביה, מי שזוכר. כן, הם תמיד היו משחקים נגדנו כדורסל, נגד מכבי תל אביב באירופה, הקבוצות היוגוסלביות, ויוגוסלביה זה דוגמה מצוינת שלא נוגעת לענייננו. למה? כי מלחמת האזרחים ביוגוסלביה זה היה בעצם מלחמה בין אנשים בעלי מוצא אתני שונה לפעמים, וביותר קיצון בעלי דתות שונות. יוגוסלביה התפצלה לכמה וכמה מדינות שחלקן הן מוסלמיות וחלקן הן נוצריות. כלומר הפער היה עצום. זאת אומרת זה סוג אחר לחלוטין של מלחמת אזרחים ש... אפשר לומר שהיא בעצם נוצרת מלכתחילה מזה שהקימו איזושהי מוטציה של ישות מדינית שלא בטוח יש לה זכות קיום מכיוון שאין בסיס חברתי משותף. זה שונה מאוד מאם וכאשר תהיה חלילה מלחמת אזרחים בישראל, כאשר פה, כשאנחנו מדברים על מלחמת אזרחים, אנחנו מדברים על מלחמת אזרחים בין יהודים. בסדר, יהודים לא רק שהם בעלי דת משותפת, הם גם יש להם איזשהו לאום משותף שכולם מסכימים עליו, שני הצדדים הניציים כיום במלחמת האזרחים, אף אחד מהם לא אומר אני רוצה למחוק את הלאום הישראלי, בדרך כלל כל אחד מהצדדים אומר אני ישראלי. כן? זה דבר מאוד, היה בתקופה של ההפגנות הגדולות, ברפורמה המשפטית, בואך המהפכה המשטרית, אז היה נורא מעניין, הייתה הפגנה בירושלים מחוץ לבית המשפט העליון, של מתנגדי המהפכה המשטרית, והיה מלא מלא דגלי ישראל, כי זה היה הסמל של המהפכה, של המחאה, ואז הם הלכו, פינו אותם, כי המחאה שם נגמרה, ואז הייתה המחאה הנגדית, ובאו עוד פעם מלא אנשים עם דגלי ישראל. זאת אומרת, היה מאוד קשה להבחין מי נגד מי, כי כולם השתמשו באותו הסמל. זה לא שהרימו שני דגלים שונים, הרימו את אותו הדגל. כן, זה דבר מאוד מאוד מוזר. אז במילים אחרות, אם וכאשר תהיה מלחמת אזרחים בישראל, אנחנו מדברים פה על מלחמה שהיא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מדברים עליו שקרה ביוגוסלביה, ממה שיכול לקרות במקומות כמו באפריקה, שלמשל הרבה מלחמות האזרחים באפריקה נובעות מזה שפשוט מישהו סרטט מפות, נכון? האירופאים סרטטו את המפות של אפריקה, הם חילקו בהסכמים. בתחילת המאה ה-20 את אפריקה ביניהם, ואז לא שמו לב שבתוך המפות האלה לפעמים יש שני שבטים שהם רואינים אחד את השני באופן מסורתי כבר מאות שנים, ואומרים להם עכשיו כן תהיו ביחד הטוצי וההוטו ברואנדה, ואז הם הורגים אחד את השני כי הם פתאום צריכים לנהל מדינה ביחד. עד היום הם היו שני שבטים שחיים, זה לא שני שבטים, זה המון שבטים, אבל שני קבוצות אתניות שחיות בנפרד ובדי פעם הורגים אחד את השני. עכשיו, מדי פעם נפגשים בשדה הקרב. זה לא שהם היו חבר, לא שלפני זה הכל היה, כן, peace and love. אבל זה היה ככה. ואז אמרו להם, לא, חברים, מה עכשיו? אתם מדינה. אתם מדינה, מדינת לאום, מושג חדש, קוראים לכם רואנדה, תסתדרו, תקימו ממשל ושלטון וזה, אז מה הם עשו? הם רצחו אחד לשני, רצח המונים, ויצא מזה רצחה וכל מיני דברים כאלה. כן, אבל זה לא, זה, כל זה לא נוגע אלינו, וכאן צריך עוד חלוקה. נקרא לזה עקרונית, רעיונית, שמחלקת בין, ולא ראיתי אגב יותר מדי הסבר לזה, אבל זה נראה לי נכון, בין מלחמת אזרחים, שאזרחות זה מושג שמשתייך בדרך כלל למדינה, אנחנו מדברים היום בדרך כלל אזרח כאזרח המדינה, מדינת הלאום המודרנית, נכון שאזרח זה מושג רומי, זה מושג קדום מאוד, ואנחנו ככה מתייחסים לזה, לבין מלחמת אחים. מלחמת אחים זה כאילו ביטוי יותר מדויק למה שאנחנו מדברים עליו. כי זה לא מלחמה סתם בין אזרחים של מדינות. זה מלחמה בין אנשים שעל פניו הם מגיעים עם סיפור ומוצא וזהות משותפת הרבה יותר מוצקים מאשר מאשר סתם אזרחים של אותה מדינה שיכול להיות שהם נכללו לסיטואציה. כן? זה מעניין, איך זה להסתכל על זה בארצות הברית? שאלה מעניינת, איפה
הייתה ארצות הברית? מלכות ישראל ומלכות...
רגע, נגיע לזה גם. זה מעניין, אבל ברור שאנחנו מדברים על משהו שהוא מעין מלחמת אחים. אמנם אהרון ברק שהציף את כל הנושא הזה בשבוע שעבר, ואני אומר, הוא אדם, צריך להעריך, אהרון ברק הוא אחד האנשים הכי חכמים שהיו ועדיין פה במדינת ישראל, הוא יודע מה שהוא אומר, כלומר, הוא לא נפלט לו, הוא לא התבלבל ודיבר על זה. הספק התראה, ספק איום שלו, זה לא היה... לא יצא לו, הוא לא פוליטיקאי סוג ד' שלפעמים הוא מתעצבן באיזה רעיון, אז הוא אומר משהו. אני, כמו שאני מעריך אותו, אני מעריך אותו המון, אני חושב שזה היה מחושב ומדוקדק משהו. בסדר, אבל אם כי הוא השתמש בביטוי מלחמת אזרחים. אבל זה לא מפתיע, כי זה האופי שלו, של חוקר, משפט, אקדמאי. אבל בעצם אפשר לדייק את זה ולומר שמדובר על מלחמת אחים. איפה יש לנו בתנ"ך כזה דבר? אז בתנ"ך יש להבנתי אירוע אחד מכונן שהוא האירוע של מלחמת אחים. רגע, אל תקפצו עליי. לא, בשום פנים באופן. אבשלום ודוד, אבשלום עשה מהפכה. אבשלום עשה מהפכה, אני אגיד לך יותר מזה, חז"ל חושבים שזאת הייתה מהפכה לגיטימית. מהפכה לגיטימית. כן? חז"ל אומרים שהמהפכה הזאת הייתה בסדר. מה הכוונה הייתה בסדר? זאת אומרת, באמת דוד לא היה לו דין של מלך. למה? כי העם היה עם אבשלום. העם לא היה עם דוד.
בית שני.
בסדר? אבל למה בית שני זה לא בתנ"ך? רגע, חכה. יש אב טיפוס אחד בתנ"ך, שהוא הביטוי המובהק למלחמת אזרחים. פילגש בגבעה. תודה רבה, חיכיתי שמישהו יגיד את זה. פילגש בגבעה. מה קרה בפילגש בגבעה? אז בואו נספר את הסיפור של פילגש בגבעה. אפשר תנ"ך? זה יעזור לי. אני לא זוכר את כל המספרים בעל פה. אז קודם כל הסיפור של פילגש בגבעה, אני אספר אותו למי שלא מכיר בקווי דמיון כלליים, מניח שרובכם מכירים. זה בספר שופטים, הוא מופיע בסוף ספר שופטים, אם כי הוא התרחש בתחילת תקופת השופטים. מוזכר שם, פתחתי ממש מה, מוזכר שם פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. בסיפור, אז במילא, יכול להיות נראה מדובר בתחילת תקופת השופטים, למרות שהסיפור מופיע בסוף. יש איזה סיבות ספרותיות המחיות, לא ניכנס לזה. אבל מה שקורה בפילגש בגבעה, זה סיפור די פשוט. מגיע אדם, איש לוי, מגיע ביחד עם הפילגש שלו לעיר שנקראת גבעה. עיר בנחלת בנימין, שבט בנימין, אנחנו יודעים איפה היא עד היום. מחפש מקום ללון בו. והוא מוצא איש אפרתי. מה זה אפרתי? מאפריים, איש מאפריים, שמוכן לאחסן אותו. האיש הזה מאחסן אותו, ואז באים תושבי בני בליעל מהגבעה, ואומרים לו, תוציא לנו את האיש ונדעהו. כלומר, הפירוש המקובל, וגם כנראה שזה הפשט של הפסוקים, מדבר על זה שהם רצו מה לעשות אותו, ואנוס אותו, משכב זכור. מסיבה שלא עד הסוף ברורה, הוא לא מוציא את האיש, אלא מוציא את הפילגש. את הפילגש הזאת אונסים כל הלילה, זה סיפור נורא והיום, כן? טריגר, כן, הייתי צריך לדעת לפני. אבל אונסים אותה כל הלילה, ובבוקר, כשהוא יוצא החוצה לקחת אותה, הוא מוצא אותה מתה, אותו לוי, שהיא פילגשו, הוא מנתח את הגופה שלה, ב-12 חלקים, ושולח לכל שבטי ישראל. עד כאן זה החלק הראשון של הסיפור. האם זה מזכיר לכם? סיפור תנכי נוסף.
כן, עם לוט ו...
מה? תגיד. סדום ועמורה, חד משמעית. זאת אומרת, כל הסיפור, אגב, גם במובן הטקסטואלי, כלומר, אם משווים את הפסוקים, רואים שהחיקוי בספר שופטים מחכה את הסגנון של הסיפור של סדום ועמורה. סדום ועמורה, זה סיפור שאומר לנו, יש מקומות בעולם שאין להם זכות קיום. זה היסוד של הסיפור. יש מקום בעולם שעדיף שהוא יושמד. כן? זה, 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 זה המסר האכזרי, הקשה של סיפור סדום ועמורה. נורא והיום, אבל זה המסר. שיש מקום שהרמה המוסרית שלו כל כך גרועה, שהוא ראוי להיות מושמד. בפילגש בגבעה, מה שקורה, זה שהסיפור הוא מאוד דומה. גם פה הם רוצים להוציא מישהו במשכב זכור. גם פה זה תושבי העיר שכולם בני בליעל. אבל יש הבדל בתקופה, ולכן ממילא יש הבדל באופן הפעולה של הקדוש ברוך הוא. כי בסדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא משמיד את סדום ועמורה, זה כזה תקופה ניסית של ספר בראשית, הכל הולך בהנהגה שמימית, אבל פה, בהמשך הסיפור של פילגש בגבעה, אנחנו מתחילים לדבר על משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על עולם שמתבהל על ידי בני האדם, והאיש הלוי הזה עושה מעשה, הוא אומר, תראו מה עשו לי, בני בנימין. שימו לב, זה רק עיר אחת מבני בנימין. וגם עליה כתוב שזה לא כל בני העיר. הרמב"ן על התורה, הוא שואל למה הקדוש ברוך הוא לא השמיד את הגבעה כמו את סדום ועמורה, והוא עונה, זה לא אותו דבר. בסדום ועמורה כולם היו אנשים חטאים. אבל פה זה רק חלק מהציבור היה כזה. אבל זה לא משנה, הוא שולח את זה לכל עם ישראל, ועם ישראל מזדעזע, כל השבטים מזדעזעים ומגיעים לעלות למלחמה על שבט בישראל. זו מלחמת אחים. למה? כי זה מלחמה על רעיון. כי שימו לב, מה קורה פה בעצם? כשמגיעים שבטי ישראל, מה הם אומרים? וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהיית בכם? ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל. ולא עברו בנימין לשמוע בכל החיים בני ישראל. זאת אומרת, בני בנימין שלא עשו, הם לא חטאו את החטא הנורא של האונס, של אותה הפילגש המסכנה בגבעה, הם פשוט לא מוכנים להסגיר את מי שכן חטא. יש לכם רעיון למה?
זה קרב שבטי ביניהם.
כלומר, מה אומרים בני בנימין? בואו נהפוך את זה לטענה מוסרית בחזרה. בני בנימין אומרים דבר כזה, אומרים, תדעו לכם, אנחנו לא יודעים מה הם עשו, לא עשו, בסדר, לא בסדר, כן? לא ראינו, זה לא צולם, ואולי זה בכלל AI, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. אנחנו יודעים דבר אחד, יותר חשוב לנו, השבטיות שלנו, מאשר הצדק. על הערך של השבטיות שלנו, אנחנו מוכנים להילחם, ובזה הם יענשו אגב, בדיוק בזה יהיה העונש. ואז יוצאים למלחמת אזרחים ענקית כנגד שבט בנימין. מי אומר לצאת למלחמה הזאת? מי אומר? מי החותמת כשרות של המלחמה? כי מלחמת אזרחים בין יהודים זה דבר שלא היה עד כאן. דבר קיצוני מאוד. מי החותמת של זה? אתם יודעים?
יהודה.
הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הרבה פעמים תפספסים את הנקודה הזאת. כן? לא. מה שקורה, מה שלא שמים לב אליו, זה שהם באים, כל אחד מתפקדים, יש צבא גדול. כן, איש ישראל התפקדו, עבד מבנימין 400,000 איש, שולף חרב, זה כל איש ממלחמה. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים. ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה בתחילה. זאת אומרת, הם מקבלים חותמת כשרות, לא פחות מאשר מהקדוש ברוך הוא. שאומרים, צאו להילחם בהם ושיהודה יעלו בתחילה. אבל אז התוכנית משתבשת. קורה דבר מדהים. הם יוצאים למלחמה, כן? כתוב, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל למלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל, והיום ראו 22,000 איש ארצה. מי מנצח? בנימין מנצח. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. הם אומרים, לא, אנחנו לא מבטרים. אז מה אם הם ניצחו? בסדר? צריכים לנצח אותם. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני אדוני עד הערב. וישאלו באדוני ואמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? אמרת לנו ללחם בהם, ואתה הורג אותם. אנחנו מפסידים. מה לעשות? ללכת עוד פעם? ויאמר אדוני, עלו אליו. כן, תלכו עוד פעם ללחם בהם. זה הדבר הנכון. ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני. כן? מי אמר להם? השם. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה. כל אלה שולפי חרב. מה קורה ביום השני? מפסידים שוב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בתל, ויבכו, וישבו שם בפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים בפני אדוני, וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם, לאמור, הוסיף עוד, יוצאת המלחמה, יבדה בנימין, אחי, אם אחדל, ויאמר אדוני, עלו, כי מחר אתננו בידיך. ועכשיו יש פה תיאור מפורט מאוד של קרב מאוד מאוד תוחכם, שלא נקרא אותו, שבסופו באמת מנצחים. עולה פה שאלה אדירה, נכון? שאלה שאגב חז"ל שאלו אותם, ותריד אותם נורא. איך זה יכול להיות? אם השם אומר להם להילחם בבני בנימין, למה הם נהרגים כולם? למה הם סופגים כמות של נופלים בלתי נתפסת, יותר גדולה מכל הנופלים שיהיו אחר כך בנימין, אחרי שהשם אמר להם?
כולם
אשמים. מה?
כי כולם
אשמים. חד משמעית. אומר אורי, כי כולם אשמים. זאת אומרת, במילים אחרות, אין שום ספק שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תלחמו בהם. אבל זו השאלה שהם שאלו. זאת אומרת, השאלה ששאלו כל השבטים את הקדוש ברוך הוא, זה לא איך לפתור את הבעיה בבנימין. זה האם נלחם בבנימין או לא. אומר, אם זה הברירה, תלחמו. אבל זה יהיה אסון. זה ייגמר באסון. זה ייגמר באסון, וזה נגמר באסון. כי אחרי שהם עשו את זה, הם התחרטו על זה. כי הם לא הבינו מה לעשות אחר כך. כי אחר כך הם אמרו, רגע, נגמרו לנו. שבט שלם מישראל יחרב. ויבוא העם בטל וישבו שם עדיין בפניהם וייסעו כולם ויבחו בכי גדול ויאמרו למה אדוני אלוהי ישראל הייתה זאת בישראל להיפקד היום מישראל שבט אחד. אתם הרגתם אותם לפני שנייה. איך יום למחרת אתם שואלים איך זה יכול להיות? אתם עשיתם. איך זה קרה? פתאום היה צריך לשקם. אמרו וואי וואי וואי. הלך הכל. הלך שבט מישראל. מה עשינו? איך הגענו למצב הזה? זאת אומרת, פתאום הם הבינו שאין מחיר, אפילו המחיר שבנימין דרשו מהם, ששווה את המלחמת אחים הזאת. או במילים אחרות, יש, נעשה שנייה זום אאוט ברשותכם, נחזור תכף לסיפור, נעשה זום אאוט. יש בתנ"ך חטיבה שנקראת היום נביאים ראשונים, זה שם חדש, אבל זה שם יפה, החטיבה ההיסטורית. כלומר, שמתחילה בספר יהושע, בכניסה לארץ, ומסתיימת בחורבן בית המקדש בספר מלאכים. והיא כוללת ארבעה ספרים. ספר יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים. שימו לב לדבר מדהים. יש שני ספרים שקרויים על שם אדם, יהושע ושמואל, ושני ספרים שקרויים על שם התקופה, השליטים, שופטים ומלאכים. בספר הראשון והשלישי, יהושע ושמואל, יש שתי תופעות שנעדרות לחלוטין. האחת, זה פילוג, אין פילוג, העם מאוד מאוחד, אין שבטיות. לא בספר יהושע, בכל ספר יהושע אין את זה, ולא בכל ספר שמואל. והשנייה, זה עבודה זרה. בכל ספר יהושע אין עבודה זרה, ובכל ספר שמואל כמעט ואין עבודה זרה. לעומת זאת, הספרים שופטים ומלכים, מלאים בפלגנות ומלאים בעבודה זרה. זה תמיד הולך ביחד. או במילים אחרות, מלחמת אזרחים או מלחמת אחים זה דבר שהוא משול להילחם ברעיון שהקדוש ברוך הוא בשבילו ברא את העולם, שזו ההופעה של עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, בני בכורי ישראל, ישראל אשר בך אתפאר, ברגע שאתה נלחם באחים שלך, אתה נלחם בקדוש ברוך הוא. גם אם הם מתנהגים זוועה, לא זוועה כמו היועצת המשפטית הממשלה, לא זוועה כמו ראש השבק, זוועה כמו ההוא שאנס אישה, אנסו אישה כל הלילה, שבט בנימין, זה אף אחד לא עשה. והגנו עליהם, משפטית הגנו עליהם, נכון? חז"ל מאוד מדגישים בסיפור של סדום והמורה, וגם בפילגש בגבעה, שזה הכל היה על פי הדין. זה לא היה, הם לא היו פושעים, הם היו החוק. הם היו החוק, זה הפושעים הכי גדולים. נכון? פושע מוכשר, מה הוא עושה? הוא כותב את החוק, ואז תמיד זה יפעה בטובתו. נכון? למה להיות שחקן, אם אני יכול להיות השופט? ולכן הסיפור פה הוא באופן חד משמעי אומר לנו שגם אם אתה צודק במיליון אחוז, גם אם יש לך צדק אדיר, אין כמוך בעולם, אתה סמל הצדק, אסור לך לעשות מלחמת אחים. אסור לך, כי אתה גם תמות. כי אתה גם תמות. למה? כי כנראה זה גם בגללך. כנראה זה, זאת אומרת, או יותר נכון מילים אחרות, מכיוון שאנחנו אורגניזם אחד, כעם, אז אם אתה יוצר כזה מצב, אז אתה, אם יש כזאת בעיה, אתה חלק מהבעיה. כולנו חלק מהבעיה. תמיד. בעיה של עם ישראל זה אומר שכולנו חלק מהבעיה. עכשיו, זה מוזר. כי אני אגיד לכם כבר את ההתנגדויות הבסיסיות ביותר. למה שאני אומר. התנגדות ראשונה. השיעור הזה יהיה ביוטיוב. נכון? ואז יבוא מישהו שהוא מהצד השני. הוא יגיד, איזה יופי. האבלים האלה, הם לא מוכנים להילחם בנו בשום מחיר. אז עכשיו, כל מה שנרצה להשיג, נגיד שנעשה מלחמת אזרחים. איזה כלי נשק מדהים זה, נכון? מה אפשר לעשות? כן. התשובה, היא תשובה, זה באמת, זה כל כך פשוט, שזה אפילו לא מתחיל. כי קודם כל, זו אסטרטגיה גרועה, זה לא עובד. אהרון ברק לא עולה לשידור כל יום שני וחמישי, ומאיים במלחמת אזרחים. אם הוא היה עושה את זה, אתם יודעים מה היה קורה? זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. כי יש עוד אחד, ברק אחר, כן? גם איש חשוב מאוד, שהיה פה ראש ממשלה. כן? היה פה ראש ממשלה. תפקיד בכיר לכל דעה, נכון? כן? שהוא גם מאיים במלחמת אזרחים.
כבר שנים.
פעמיים בשבוע בערך. וזה לא מעניין אף אחד. אתם יודעים למה? כי אי אפשר להשתמש בנשק יום הדין פעמיים בשבוע. אפילו אם הנשק שלך זה פצצה גרעינית. כן? אם אתה תאיים יומיים, פעמיים בשבוע, שתטיל פצצה גרעינית על האויב שלך, בשביל האויב יגיד, בסדר, התרגלתי. התרגלתי. אתה כל הזמן אומר, אתה לא תעשה מה שאתה כל הזמן אומר אותו. זה לא קונספציה. זה נורא פשוט. עוד פעם, זה מילים, איום, הוא כמו כל דבר בעולם, הוא כמו כסף. אם אתה מדפיס הרבה ממנו, הערך שלו יורד. בסדר? זה לא דבר שאתה יכול לשלוף אותו מתי שבא לך. בנוסף, זה נשק שהוא עולה מחיר למי שמשתמש בו. זה לא שהוא לא משלם על זה מחיר. הוא משלם על זה מחיר אדיר. כי המזל שלנו, וזה המזל הגדול, שבישראל אין שתי קבוצות. זה אחת הפיקציות הגדולות שאנחנו חיים בתוכם. אולי אתה אומר קונספציות, אז זהו, קונספציה שאנחנו חיים בתוכה בשנים האחרונות, זה שבישראל יש שני מחנות מוגדרים, שהשני מחנות הללו הם בינאריים, כלומר אין לך אדם בעולם שאי אפשר לשייך אותו לאחד משני המחנות הללו, אין לך אדם בישראל שאי אפשר לשייך אותו, או לפחות את הרוב הגדול אפשר, והם חולקים ערכים משותפים, שהם ממציאים ומוציאים זה את זה, כאילו כולם מסכימים על הכל, זה דמיונות. זה לא המצב פה. כי כל ניתוח קל של החברה, ובגלל זה אני אומר כבר, אני שואלים את דעתי, יש פה מומחים גדולים ממני, אבל אם שואלים את דעתי, לא תהיה מלחמת אזרחים. לא תהיה מלחמת אזרחים, לא תהיה מלחמת אחים בישראל, זו דעתי. זה האופציה היחידה. זה לא מלחמת אחים. בסדר? זה אולי מלחמת בני דודים. אבל אחים לא. בסדר, אבל זה לא... מלחמת אזרחים לא תהיה פה. מלחמת אחים לא תהיה פה בין יהודים. כן? זה כבר ספוילר, כאילו אפשר להגיד, כן? אמנם קצת מאוחר, אבל למה? מסיבה פשוטה שיש פה יותר מדי אנשים שלדעתי, אם תגיד להם, יש מלחמת אזרחים, יגידו, אז רגע, אז באיזה צד אני? מה, אני מלחם בהורים שלי? באשתי? בבני דודים? בחברים מהבית ספר? בחברים מהאוניברסיטה? במי? איפה אני? איפה אני נמצא? עם מי אני? זאת אומרת, אני לא בטוח איפה אני אמור להיות.
זה לא שהתנתקנו מספיק בשביל שלא יהיה, שלא יהיה אנשים שהם מכירים הצד השני.
מה?
זה לא שהתנתקנו מספיק עד כדי כך שיש...
לא, לא, אז זהו, זה כל כך רחוק מזה, קודם כל אנחנו חברה קטנטונת. בסדר? שכולם מכירים בה את כולם. וכולם משפחה של כולם וחברים של כולם. ואנחנו חברה גם כל כך שבטית, יש כל כך הרבה חלקים בחברה הישראלית, שהמשפחתיות קודמת אצלם לערכים, למשל, בדרך כלל אצל הספרדים הסורתיים, זה מאוד נפוץ. כן, שספרדים מסורתיים זה יכול להיות מחרדים ספרדים ועד מסורתיים לייט, לייט, לייט. כן, שהסיכוי שהם בשם איזה רעיון יארגו איזה בן דוד שלישי שלהם, נשמע להם מופרך בצורה בלתי רגילה. טוב, מה אתה מבלבל את המוח? אתה אומר, עם מי אני לכם? מה? איזה מלחמה? מלחמה זה באויבים. כן? ולכן הרעיון הזה הוא רעיון ששייך רק להוגי דעות מאוד 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 ספקולטיביים, שיכולים להיות במעבדה ולפתח את הרעיונות שלהם. אבל במציאות של החברה הישראלית, זה לא יכול לקרות.
בתנך
זה לא יכול לקרות. אבל רגע, רגע, ואני אומר, אפשר להגיד, מה אתה מבזבז לנו ביום שני, בתשע בערב, 40 דקות, אם אתה יחד פשוט להגיד בדקה הראשונה, שזה לא יהיה, וזהו. נכון? אז מה זה חשוב לדבר על זה, אם זה לא יהיה? אז אני אגיד לכם, משהו שאני אומר אותו כל הזמן, אני חושב שזה דבר מאוד 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 אמיתי ונכון. יש דבר אחד שיכול להיות שהוא חשוב יותר מהעתיד עצמו, או לפחות כמו העתיד עצמו. כלומר, לפחות כמו מה שיהיה. והוא מה שאנחנו חושבים שיהיה. או ביתר דיוק, בשביל בני אדם, כי אנחנו מתקשרים על ידי שפה, מה שאנחנו אומרים שיהיה. זאת אומרת, בואי ניקח דוגמה. נשיא ארצות הברית, איש חשוב, בכל דעה, נכון? המילים שלו שוות הרבה. מי שמאמין שיותר, מי שמאמין שפחות, אבל בכל אופן, כלומר, שהוא אומר משהו, זה מעורר הד עולמי. לפני תקופה, לפני כמה עבר, חודש, משהו כזה, הוא דיבר על איזשהו סוג של טרנספר לתושבי עזה, כן ברצון, לא ברצון, אבל מה שקיבל את השם הידידותי טראמפספר, כן? שזו מילה חביבה מאוד, גם אם לא יקרה כלום, רק שהמילה הזו היה שווה. רוב הסיכויים שלא יהיה טרנספר לתושבי עזה, רוב הסיכויים, לא יודע, אני לא מומחה גדול, אבל זה בכלל לא משנה אם יהיה או לא יהיה, זה שהוא אמר את זה, זה שינה את העולם. זה שינה את העולם. האמירה שלו על העתיד שינתה את העולם. שינתה את השיח בהווה. זאת אומרת, כל החיים שלנו בהווה מתנהלים לאור העתיד המדומיין שלנו. כל אחד, אגב, זה לא רק ברמה של אירועים מדיניים זה ברמה של אירועים יומיומיים. שאני מתכנן מה אני אעשה מחר בבוקר, בדרך כלל זה לאור מה שאני מתכנן שאני אעשה שנה הבאה. ואולי גם עוד 10 שנים. כן? ככה החיים עובדים. זאת אומרת, ורוב התוכניות שלי, מה יקרה להם? ירדו לטמיון. נכון? 90% מהדברים שאדם מתכנן בחייו, יורדים לטמיון, אבל לא נורא, זה טוב. זה אחד מהדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ולדמיין דברים, זה כיף. אז זה נורא חשוב לומר את זה. א', שלא תהיה מלחמת אזרחים, לא תהיה מלחמת אחים, וב' ולא פחות חשוב, שזה יהיה אסון אם זה יהיה. ואם למישהו יש רעיון כזה, אז הוא האויב. האויב זה מי שתומך בזה. וגם בו אסור להילחם. וגם בו אסור להילחם. עכשיו, צריך לשים גם איזו כוכבית קטנה, שעוד לא הזכרנו, לגבי ישראל ומלחמת אזרחים. כשבארצות הברית בשנת 1861, פרצה מלחמת האזרחים, אגב שמוטטה את ארצות הברית. לקח להם אחרי זה ב-1865, 12 שנה להשתקם מהתקופת השיקום, ובתקופת השיקום הזאת היה סיוט והמריבות, ואתם יודעים, מלחמת האזרחים, זה לא שיום למחרת אומר, טוב, הסכם שלום. מה זה הסכם שלום? אתמול אח שלך הרג את בן דוד שלי. אנחנו לא יכולים להיות חברים פתאום. כן, זה לא כזה פשוט, והיה רצון לנקום בדרום, הרפובליקנים של אז, רצו לנקום בדרום, רצו להוציא אותם מהברית, ואם לא לינקולן, שהתעקש להשאיר את כל המדינות של הדרום בברית, יכול להיות שארצות הברית מתפרקת לחלוטין. וכל זה במדינה, זה פדרציה, כל זה במדינה שהיא יבשת. מי יש להם עוד? קנדה? אין להם אויבים מסביבם. יש להם קנדים מסביבם. כן? אין להם שום איום חיצוני. שום כלום. שום איום גיאוגרפי ממדינות שכנות באותה תקופה. אנחנו, אני אגיד לכם מה, אם, וזה לא יכול להיות, אבל אם היה אופציה שתהיה פה מלחמת אזרחים או מלחמת אחים, המנצחים גדולים אפשר להכריז עליהם מראש. כן, וזה האויבים שלנו, ולא לחינם, הם עושים הכל כדי לתדלק פה מלחמת אזרחים, מלחמת אחים. לדעתי, לדעתי, הם טועים בנו. אבל אם הם היו צודקים, זה היה הנשק הכי חזק שיש להם. כי בנשק קונבנציונלי הסיכוי שלהם לנצח אותנו הוא קטן מאוד. אבל יש מושגים כאלה גם באסלאם, נכון. אבל אני חושב שזה ברור כשמש, ברור כשמש שבמקרה שלנו, זה לא פריבילגיה שאנחנו, זה שאנחנו לא יכולים להרשות את זה בעצמנו, זה בכל אופן. אבל במצבנו, זה לא פריבילגיה שאנחנו יכולים אפילו לפנטז עליה. אפילו לא לבד בלילה במיטה, אתה אומר, בוא נעלה אלה שדופקים אותי כל הזמן, איזה כיפה להרוג אותם? לא, אסור לך לחשוב ככה. אם אתה חושב ככה, תחזור בתשובה. תגיד, יש לי מחשבות רעות בראש, עכשיו אדם לא טוב, ואני צריך להיות אדם טוב יותר. זו מחשבה לא מוסרית, מחשבה רעה, מחשבה מזיקה, מחשבה מסוכנת. זאת אומרת, אני אגיד את זה אפילו ככה. אני בצורך היה פה מייצג, אם כי עוד פעם, אני גם לא רואה את עצמי באחד מהצדדים, אבל באופן טבעי, הסביבה שאני קצת יותר נמצא בה, זה הסביבה של האגף הימני, של הדתי, לא יודע איך תקראו איזה. כן, גם אפילו פה, אפילו קשה לחלק את זה, אבל בצדדים הניציים היום בישראל, אני אומר, אני מוכן שישאר ראש השבק, ותישאר היועצת המשפטית בממשלה, ושישאר בית משפט עליון חזק שמבטל חוקי יסוד על בסיס מגילת העצמאות, ולא תהיה מלחמת אזרחים. למרות שאני חושב שהדברים האלה הם נוראים ואיומים. צריך לשנות אותם. זאת אומרת, באמונה הפנימית שלי, אני חושב שצריך היה במציאות הנוכחית לאפשר את פיתורי ראש השבק, כי זה החוק. ואני חושב שאי אפשר להתנהל ככה עם יועץ משפטית בממשלה, כל כך לעומתית בממשלה, ואני חושב, זה, אגב, לא חושב שאני חושב את זה, כן? זה סתם, אני משתף אתכם. ואני חושב שבית המשפט בישראל הוא לא מאוזן ומאוסן דיו, ועם כל זה אני אומר, אני מעדיף שכל זה יישאר ושיקחו עוד, ושלא תהיה מלחמת אחים. כי יש לי משהו יותר גדול שאני מאמין בו, וזה קיומה של מדינת ישראל. עכשיו זה יותר מעניין אותי פי מיליון מכל הדברים האלה. פי מיליון מכל הדברים האלה. ומי שמדבר אחרת, אני חושב או שהוא אדם רשע מאוד, שכל מה שאכפת לו זה פרסום ורצון, שיגידו הנה, או שהוא פשוט ילד קטן, שלא מבין השלכות של מה זה עלול לגרום לנו. כי אני לא מאמין, שאדם רציונלי, יכול לתמוך בזה. שמעתי טענה אחת רציונלית ששווה להתייחס אליה, אחת. שאומרת כך, היא אומרת, צריך לעשות בירור, צריך אחת ותמיד להכריע. יש פה מצב שאי אפשר להתנהל ביחד. זאת אומרת, יש פה חבורה של אנשים, גדולה מאוד, אולי הרוב, שרוצים מדינה מסורתית יותר, עם זהות יהודית חזקה, עם לאומיות יהודית ברורה, עם דגש גדול על היותה של מדינת ישראל, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ויש ציבור אחר שרוצה פחות מכל זה, ורוצה מדינה יותר, שהיא תשאף לכיוון של מדינת כל אזרחיה יותר, שוויונית יותר, קוסמופוליטית יותר, ליברלית יותר כמובן, אולי אפילו פרוגרסיבית יותר בחלקו של הציבור הזה. ובוא נכריע, זה טענה, לא? צריך להכריע.
ואם אני חושב שזה יביא
להשמדה של... התשובה היא פשוטה, למה? למה להכריע? למה? בוא נריב, כמו בני אדם. למה להכריע? מה יצא לנו מזה? מה יעזור לי לנצח את הצד השני אם הכל יישאר חרוך ושרוף ומחורב? מה זה יעזור לי? מה, איזה מדינה את תשאר? זה לא יעזור כלום. ואז אומרים, אבל הרעיונות שלנו בחיים לא יבואו ליד הביטוי ככה. זה לא יקרה בחיים. א' כל, אני לא מסכים. כי שמתי לב לתופעה, לא בדקתי את זה מדי מדעית, אבל קצת שוטטתי באינטרנט כדי לראות אם יש לזה איזה סימוכים, ויש לזה קצת, שבמדינת ישראל, ככל שהגיל יותר מבוגר, הכיתוב יותר גדול. ולא הפוך. זאת אומרת, אצל מבוגרים, הכיתוב יותר גדול מאשר אצל צעירים. זה נחמד. למה אתה מחייך? אתה לא מסכים?
לא, מעניין.
כן? זה נחמד.
כי אתה צעיר או אתה
מבוגר? זה נתון נחמד. זה נתון נחמד.
מבוגר צעיר.
לא, אבל סתם אני אומר, זה נתון אופטימי. נתון אופטימי. זה נתון משמח, נכון?
לא, יכול להיות שכולם, כשהם בגרים, הם יותר קיצוניים בגרים.
אולי. אני מסכים איתך שזה לא בטוח, אפשר לומר לזה המון. אבל לא יודע, זה נתון משמח, באופן פשוט, לצעירים יש יותר אנרגיה כדי להרוס פה את הכל, אתה מבין? כשאתה רואה חבורה של 70 זקנים, בני 90, עם פנסיה תקציבית, מתכנסים ואומרים לך, אנחנו נעשה פה מהפכה, אתה הולך לישון בלילה בשקט. בסדר, אתה לא כל כך מבואה. לא הייתי רוצה לראות 20 חבר'ה בסיירת מטכ"ל, כן, עם הרובים על הכתפיים ובסטים, אומרים לי, אנחנו נכנס לתחום מהפכה, מחר, זה היה יותר מדהיג. אז סתם, זה נתון נחמד. אבל יש עוד דבר, זה שאתה לא יכול להעביר כרגע איזשהו רעיון, בגלל חשש ממלחמת אחים, זה אומר שלא הגיע הזמנו. זה מצוין, זה אומר שעדיין לא קרה כלום. לא קרה כלום. המהפכה החוקתית של אהרון ברק, תחשבו עליה מה שתחשבו עליה. אפשר לחשוב שהיא דבר טוב, אפשר לחשוב שהיא הדבר הכי גרוע שקרה מדינת ישראל אי פעם, אבל היא קרתה לפני למעלה מ-30 שנה, והסתדרנו. הסתדרנו. אני נגד המהפכה החוקתית. אני חושב שזה עבר כל גבול טעם טוב. אני חושב שאם מסתכלים בבתי משפט מקבילים בעולם, הסמכויות של בית המשפט העליון הישראלי מוגזמות לחלוטין. ועושים בהם שימוש פוליטי. רק היום או אתמול, גילינו שבהרכב שיבחן את הדחת ראש השב"כ, נשיא בית המשפט העליון בחר את השופטת הפרוגרסיבית היחידה שביחד איתו דפנה ברק ארז ונועם סולברג, כדי שיהיה לו רוב של 2-1, למרות שזה ברור שזו שאלה שהייתה צריכה להושיב את כל בגץ, את כל בית המשפט העליון כדי להכריע בה, אלא מה אם הוא יושיב את כולם, מה הסכנה? שלא יהיה לו רוב. הוא פוליטיקאי, אין לי שום ספק בזה. אז מה? יותר חשוב לי שמדינת ישראל תמשיך להתקיים. כן? יותר חשוב לי. אני מהכיס שלי אני איתנו פנסיה תקציבית. רק שהמדינה תמשיך להתקיים. כי מדינת ישראל, מעבר להיותה הבית שלנו, אין לנו בית אחר. לא יודע מה איתכם. אני חולם בלילה בעברית. בסדר? אין לי, בשפות אחרות הכל תקוע לי. מעבר לזה שזה הבית שלנו, זה גם מה שחלמנו עליו. בצורה לא טובה, בסדר, זה יצא לא טוב, יצא בקרטע, אבל זה הכי טוב שהיה עד עכשיו, במשך 2000 שנה. ולכן צריך לשמור על זה קצת יותר טוב, מאשר להתרגש מרעיונות מופרעים ומופרחים. של מלחמת אחים, ולכן אני אומר פה, ועוד פעם, אני רוצה שזה יאמר כאילו, במובן הכי בלתי נסבל שאפשר להגיד את זה. צריך להיכנע, אני אומר לימין, כן? לחבריי בימין, מה שנקרא, צריך להיכנע בהכל, אם זה ימנע מלחמת אחים, בהכל. צריך להיאבק בצורה לגיטימית, רחוק רחוק מהטווח של מלחמת אחים, על הכל, על כל הרעיונות שאתם מאמינים בהם, וזה בסדר, וככה עושים. וצריך גם להיות ביקורתי כלפי עצמנו, עוד פעם, לא ליפול כל כך מהר לאנחנו והם הזה, כן? למרות שזה לא רע, עוד פעם, מי שמכיר אותי יודע שאני לא חסיד של אחדות, אני לא חושב שצריך אחדות, כן? צריך לריב, לא צריך אחדות. לריב זה טוב, זה מקדם אותנו. פותרים בעיות, אבל בטווח ביטחון כל כך גדול במלחמת אחים, שאנחנו אומרים, אני לא נלחם, ישרף, אני לא נלחם בך. אתה רוצה ללחם בי? ויתרתי, ניצחת, כך. קח את השלטון, קח. אם אני אתן לך בשתי ידיים, קח, זה שלך. אני לא נלחם בך.
אולי אני צריך לזכור שבסוף, בעיני כל אחד מהצדדים, הם כולם רוצים שיהיה פה יותר טוב. כל אחד במה...
זה לא מעניין אותי. אני אגיד לך באמת, זה הסבר יפה, אבל זה לא מעניין אותי. כי כולם, אני לא מאמין, כולם רוצים שיהיה טוב. גם בצפון קוריאה, השליטים רוצים שיהיה, הם בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון. אין לי ספק בזה. יש לו תירוצים למה ככה צריך להיות. למה המשטר שלו זה המשטר הטוב. זאת אומרת, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, זה לא מעניין אותי, הם רשעים, המוטיבציה שלהם רעה, אני רוצה לדבר על מי שחושב ככה, אתה מבין? מי שרואה את הכוונות הטובות שלהם, הוא לא יקום מהספה, יכבה את הטלוויזיה, וייצא ללחם מלחמת אזרחים. אבל מה לעשות? כרגע, רוב הציבור בישראל, ככה אני מאמין, עוד פעם, לא חקרתי את זה, אבל רוב הציבור בישראל מתקשה מאוד לראות את הכוונות הטובות של הצד השני. השפה שמשתמשים בה היא שפה קרבית, שפה שהם הורסים ומחריבים ומושחתים ורוצחים ובוגדים ומה לא. אני אומר נכון, בסדר, הם בוגדים. הם בוגדים ואתה תיתן להם את השלטון. למה? כי לא בהם אתה נלחם. אתה נלחם במדינת ישראל, אתה נלחם בקדוש ברוך. לא בהם אתה נלחם. ולכן אתה צריך לדעת להפסיד את הקרב הזה בכבוד, עם ראש מורם. עם ראש מורם ועם חזה נפוח. להגיד, אני, אתה תספר לנכדים שלך, פעם מדינת ישראל הייתה באיזושהי סכנה, זה לא, עוד פעם, זה לא יקרה, אבל היה דיבור, באוויר דיברו, על מלחמת אחים. ואני הייתי בצד שאמר, שאני מוכן לתת את הכל בשביל שזה לא יהיה. כן? לא רק כי, בשביל שזה לא יהיה, כי זה בטוח לא יהיה, אלא גם בשביל שלא ידברו על זה כאילו יש סיכוי שזה יהיה, כי זה כשלעצמו אסון נורא, שיהיה לנו קשה להשתקם ממנו. יהיה לנו קשה לחזור לתפקד עם אנשים שאנחנו בטוחים שצריך להרוג אותם. או שהם רוצים להרוג אותנו, הם לא רוצים להרוג אותנו. הם לא רוצים להרוג אותנו, הם לא רוצים להרוג אתכם. ואנחנו לא רוצים להרוג אותם. ולכן אני אומר, אני דיברתי על פילגש בגבעה, אבל אם תזכרו אחרי זה את כל התנ"ך, כל מקום שיש סכסוך פנימי בתוך עם ישראל, העמדה התנ"כית, האלוהית, זה, אני לא תופס צד. אם אתם הורגים אחד השני, כנראה שמגיע לכם. כנראה שמגיע לכם. זאת אומרת, אם אתם לא יודעים להסתדר, אני לא איתכם. הקדוש ברוך הוא לא איתנו. ואין לי ספק בזה. ואין לי ספק בזה. ואני, עוד פעם, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא יודע שום דבר במה שקורה בשמיים. ואני יודע דבר אחד, דבר אחד, שקיבלנו את המלחמה הכי קשה שהייתה מדינת ישראל אי פעם, בהפתעה הכי גדולה, קיבלנו את זה אחרי שנה וחצי של הפילוג הכי גדול שהיה פה אי פעם. בסדר? לא יודע, אתם יודעים, לעשות קשר בין נתונים, דבר מסוכן, נכון? הרי אם תבדוק נתונים, אתה תגלה שככל שאוכלים יותר גלידה, יש יותר שריפות. אתם יודעים את זה? זה אמיתי. באמת, תבדקו אותי. לא מאמינים?
כן.
למה זה אמיתי? בדיוק, כי הרי אוכלים גלידה בקיץ, נכון? ויש יותר שריפות בקיץ, זה לא קשור אחד לשני. אז אני לא יודע להגיד מה קשור ומה לא, אבל אני יודע בכל זאת שאני מפחד לחשוב שאולי יש קשר רחוק בין זה שכמעט הרגנו אחד השני, ואז הרגו אותנו האויבים שלנו. לא יודע. אולי זה קשר מיסטי, אולי זה קשר רציונלי, אולי אין קשר. אבל אפשר להצביע על זה. שהדברים קורים...
למה אתה חלבי כזה?
קורים ביחד. מה?
למה אתה חלבי כזה?
אני לא יודע. אני לא חלבי, אני לא יודע. אני אגיד לך מה, בימים שדברים מלחמת אחים, אני רוצה לדעת כמה שפחות, אני לא יודע. רק דבר אחד אני יודע היום, באמת, דבר אחד אני יודע, שמי שמדבר מלחמת אחים הוא האויב. זאת אומרת, גם בו אסור להילחם, כי זה אבסורד. אבל כדאי להגיד לו לשתוק. לא ילחם בו, אבל יגיד לו, אחי, שתוק. מה אתה מבין לך? אתה יודע מה יקרה לך אם תהיה פה מלחמת אחים? אתה יודע איך זה נראה? אתה יודע מה יהיה על ההורים שלך ועל הילדים שלך והכלכלה הישראלית? אתה יודע מה יהיה? עכשיו הנה, יש פה מישהו תחכה ממני שאומר שההיסטוריה של העם היהודי הוכיחה שנאומים כאלה לא עזרו אף פעם. אני אומר, יש לך אופציה אחרת? יש לך הצעה אחרת? כי הרי ברור, אני לא הלכתי לגרוע ביותר, נכון? מה גרוע ביותר? גרוע ביותר זה בית שני, שנחרב על זה. נחרב על מלחמת אזרחים מטופשת, חסרת כל הגל. אבל יש לך אופציה אחרת? תציע לי אופציה אחרת. מה, אתה מציע כן להילחם? אז מה האופציות? חוץ מלבוא, לעמוד ולהגיד לא, לא הפעם. הפעם לא ניפול בזה. לא. לא ניפול בזה כמו שנפלו החשמונאים. לא ניפול בזה כמו שנפלו המורדים בימי המרד הגדול. לא ניפול בזה כמו שנפלו פילגש. לא.
אבל יכול להיות שאם אנחנו... למה זה קרה כל הזמן?
כן.
ולחזור על הסיבות. כן? יכול להיות ששם הפתרון.
יכול להיות, אני מקבל.
יכול להיות שאיך שסיפרנו את הסיפור, למה זה קרה, הוא לא נכון.
מקבל את זה.
זה קרה שוב.
מקבל את זה, מסכים, מקבל את זה. אבל אני אומר יותר מזה, אני אומר, זה עוד פעם, זה אנשים חכמים. זאת אומרת, בא בן אדם, אומר, אני אבחן את ההיסטוריה טוב, אני אבדוק למה קרה מה שקרה, ואז אני אשים לב שעד היום לא הבנתי את זה נכון, ולכן אני לא צריך לפתור את הבעיה. כמו כל בעיה בחיים, זה האלגוריתם כאילו לא פתור, נכון? התוכנה לא עובדת. כן, בדיוק, הדיאגנוזה לא נכונה, ולכן טיפלתי בבעיה לא נכונה כל הזמן, כי חז"ל אמרו לי שזה שנאת חינם, זה לא הבעיה, הבעיה הייתה שנאה, היו בעיות אחרות. כן? ולא הצלחנו, ועכשיו אני אפתור אותה. מקבל את זה. אבל אני אומר, כי זה שיח לאנשים מאוד מאוד חכמים. אני, שאני אדם פשוט, אני אומר, קודם כל אני רוצה להגיד, כן? תעצרו עכשיו, תעצרו של כל מי ששומע אותי, רוצה להגיד לו, לפני הכל, תעצור, לפני שאני יורד לעומק הסיבות, ואני מקבל, אני מקבל את הטענה הזאת לחלוטין.
אז אגב, היסטורית קורה משהו אחר. בדרך כלל, ההמונים שהם, תקרא להם היום ימניים,
כן.
הם אלה שהופכים להיות הכי אכזרים.
נכון, אני מסכים.
אתה אומר את זה, על אלה שאתה אומר, אל תדברו ואל תעשו כלום, ההיסטוריה מוכיחה שהם אלה שקמים על אליטות ו...
שהם הכי מסוכנים. אני מסכים איתך. בשביל זה אני מדבר אליהם. מדבר אלינו. אלינו, לחבר שלנו. כן? מדבר, אני מסכים איתך. מסכים. קבל את זה לחלוטין. ולכן אני אומר, אבל אני אומר עוד פעם, אני כרגע בשלב של הגוואלד. אתם מבינים מה זה גוואלד? גוואלד זה מילה שאין לה תרגום בעברית. זה מה שיש, יש דברים, יש בשפות.
אולי אתה סתם מפחד.
מה?
אולי מישהו יפחיד אותך.
אולי.
יכול להיות,
מה זה אני אומר לך שאין סיכוי? אני אומר לך יותר, איך אתה אומר לי את זה? איך אתה אומר לי?
כל השיח הזה לא נכון.
לא, אני אגיד לך למה לא. כי אני בטוח שהשנה לא תהיה לנו מלחמת אחים, לדעתי, עוד פעם. אבל אני אומר לך, זה לא משנה לי. כי זה שמדברים על זה כאופציה, זה מחריב את החברה.
שמקדח על השולחן.
זה מחריב, כי בדיוק. אין דרך חזרה. אין דרך חזרה מי עושים מקדח על השולחן. ולכן אני אומר לך...
יש אולי שכבה קטנה שמנסה להפחיד אותך ולהכניס לך את הפחד הזה ממלחמת אחים, כדי לעצור אותך.
יופי, אני יוצר. אני מוכן, עכשיו, אם אתה צודק, אני... איך קוראים לך, איך השם?
חגי.
אז אני אומר, חגי אומר, אולי...
כי זה לא מיליון אנשים שמאגדים...
אז אני אומר לך, עכשיו נגיד ואני עכשיו יעשה... אז אני אומר, אני עונה לך, חגי, אני עכשיו הולך הביתה, ואני בודק את הטענה שאתה טענת. ואני מגלה שהיא נכונה ב-100%. אני הולך כמו כבשה. אני הולך בפיתיון הזה ליפול. אומר לך עכשיו, אתה יודע למה? כי יותר חשוב לי, כי אם הם מצאו דרך לכפות עליי ערכים מסוימים שאני מתנגד להם ואני אלחם בהם. אבל אם מצאו דרך לכפות עליי את הערכים האלה, שבצד השני יש דיבור על סכנה בהמשך קיומה של מדינת ישראל, לא סכנה, דיבור. כי דיבור אפשר ליצור, נכון? אז אתה מסכים. כי זה הם הצליחו. אתה יכול להגיד שהם טועים במה... תקשיבי.
כלב ברחוב נובח.
רגע, אתה אומר, לא, כלב ברחוב שנובח, כלב ברחוב שנובח, זו תופעה שאנחנו רגילים אליה. תשים לב מה שאתה אומר פה. הדימוי, זה לא משל נכון. המשל הנכון הוא, זה בן אדם, כמו שאורי אמר, ששם אקדח על השולחן. קשה מאוד לחזור מזה. קשה מאוד, תיימת עליי. כן? קשה מאוד, ואני אומר עוד פעם, אני אומר, אם הם הכל רשעים, שהם משתמשים בזה, אהרון ברק, פרופסור אהרון ברק, הגאון הגדול, הוא משתמש בזה נגדן, הוא עכשיו מפעיל אותי על חוטים. אנשים כמוני, הוא יודע שהוא פתאים, קטנטנים, קטני מוחין כמוני, כן? מהקופים של הימין, שילכו ויגידו אנשים, לא, צריך לעצור את הכל עכשיו, אני בפנים. למה אני בפנים? כי הדיבור הזה, כשלעצמו, הוא סכנה גדולה. כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תגיד, אולי נהרוג יהודים? הוא אומר, תהרגו, קדימה, בוא נראה מה יצא. בסדר? זה מפחיד אותי, כן.
אני חושב, הרב, אני אגיד משהו, כזה, קודם כל, מבחינת מלחמת אחים, אתה ציינת שאנחנו, אמרת לך בישראל מלדוי של התחובה שבטית, בגלל שאנחנו לא שבטים, לא תהיה מלחמת אחים, שבטים זה אומר, כמו שבלבנון, יש לך כפר דרוזי, אזור דרוזי, אזור שיעי.
לא, אנחנו לא שבטים, אנחנו משפחתיים, עוד פעם, אנחנו משפחות. אנחנו לא שבטים במובן, אני לא יודעת, אנחנו לא חברה אתנית מפולגת, יש יהודים וערבים פה, נכון, ויש פה גם, בתוך היהודים, יש מוצאים שונים, אבל אנחנו משפחות, אנחנו משפחות. עוד פעם, אני אומר, אם תהיה מלחמה כזאת, אני צריך להילחם בכמה מהמשפחה הקרובה שלי. מה אני אעשה? מה אתה מציע לי?
דבר שני, אני לפני שנתיים, שיהיו כל הפגנות בתל אביב, אנשים שתלתיר שהם הפגינו בקפלן וכל זה, אמרו, אין מה לעשות, צריך להתפלג לישראל לגלל.
בסדר, עוד פעם.
תביאו לי עוד שבוע, שבועיים, תוכנית.
אין מה.
אני רוצה לקרוא אותה. אף אחד לא חזר.
עוד פעם, אז אני אומר, אבל יש, עוד פעם, זה דיבורים, ההבדל בין זה ובין להתפלג לבין מלחמת אזרחים, זה גם נורא והיום. זה גם לא רבן. אבל זה דיבורי סרק. כי אין איזה התכנות, אין איזה התכנות בישראל, בישראל, במבנה הגיאוגרפיה. אבל עוד פעם, מלחמת אחים, אני חוזר ואומר, זה דבר שאין ממנו חזרה, ובזה נפלנו בדורות הקודמים.
על השתי האופציות האחרות, נפלנו על מלחמת השיעור, לא התייחסת שזה קצת יש יותר סיכוי. מהפכה, כלומר, אנחנו ברחובות, שתיים, צרפת, 1939, או קום, מהפכה,
אז קודם כל הקדשתי איזה שיעור שלם להפיכה בישראל, בסדר? ובשיעור שבהפיכה אמרתי בדיוק הפוך. כי בשיעור שהפיכה אמרתי, חבל שמי ששומע אותי זה אנשי ימין, כי הייתי רוצה להגיד אנשי שמאל, שהפיכה היא הופכת גם את סדרי החיים. כי השלטון, בגלל שיש לו לגיטימציה, אז יש לו מונופול על האלימות. ובהפיכה, בגלל שיש לך את המונופול על האלימות, אתה שואב ממנו לגיטימציה. וזה דבר נורא תמיד, תמיד, לא בגללנו ולא בגללם, זה תמיד יהיה נורא ביום. אבל זה נושא אחר. אני רק אומר עוד פעם, זה אפשר לא נפתור את כל הבעיות ביום אחד, ואפילו לא בעיה אחת נפתור ביום אחד. אני היום לא באתי להגיד משהו יותר מדי, באתי להגיד דבר מאוד פשוט, ובואו אני עכשיו אסיים ברשותכם, כי אנחנו כבר שעה מדברים, זה המון. הדיבור על מלחמת אזרחים, מלחמת אחים בישראל, הוא כשלעצמו אסון טבע. אם אתם רוצים להיות בצד הטוב של ההיסטוריה, אל תיקחו בו חלק. אל תיקחו בו חלק. תגידו, אני מוכן להיאבק על האמונות שלי, על הרעיונות שלי, על כל מה שאני רוצה ועל כל מה שאני מאמין, בסדר? אבל אם המחיר הוא סכנה, או אפילו דיבור על מלחמת אחים, אני לוקח צד אחורה. אני לוקח צד אחורה. כי זה הערך העליון שלי. זה מעל כל הערכים. תודה רבה, ברוכים תהיו.